הפרשיות האלה אנחנו לומדים על האבות הקדושים, איך שהרב אמר שהשאיפה של כל יהודי להתקרב להשם יתברך ולמצוא חן בעיניו יתברך אפילו יותר מהאבות הקדושים. כל יהודי ויהודייה יכולים לעשות מעשים הכי פשוטים עם לב זך וטהור כל כך להשם יתברך, זה ימצא חן בין השם יתברך. אף פעם אדם לא יכול לדעת, ואשרי אותו אדם שזכה לעשות פעם אחת נחת רוח להשם יתברך. נחת רוח הגדול זה להגיע לבית המקדש, ששם יהיו הבנים מסובין על שולחן אביהם. כאן השאלה, כתוב בחז"ל הקדושים שאברהם אבינו קיים כל התורה כולה, אפילו מצוות דרבנן, ירובי תבשילין. יש מצוות עשה מהתורה לבנות בית הבחירה, שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו. גם כתוב לשכנו תדרשו ובאת שמה, שאפילו שיש לנו את המשכן עדיין לא קיימו את המצווה. כתוב קיים על המקום אשר יבחר השם אלוהיכם מכל שבטיכם לשכנו תדרשו. צריך ללכת ולחפש את בית המקדש שבו בחר השם, בירושלים, בהר המוריה. אז כאן השאלה, אברהם אבינו היה גר בחברון, היה גר בבאר שבע, למה הוא לא גר בירושלים ולמה הוא לא בנה את בית המקדש? גם יצחק אבינו ויעקב אבינו, אבל יש מצוות עשה לבנות את בית המקדש. אותה שאלה צריך לשאול בעצם על כל צדיקי הדורות האמיתיים. עומד לו גדול הדור, שאם הוא באמת דבוק בהשם יתברך, אז אין שום דבר בעולם שמפחיד אותו. הוא מפחד לא ממלכות רומי ולא מגוי ולא מערב רב, מה יש לו לפחד? איך הוא לא קם לבנות את בית המקדש? רבי שמעון ברוך חי, הארי הקדוש, למה הוא לא קם? הגאון מווילנה, למה הגאון מווילנה, שהיה כל כך צדיק וחסיד וקדוש, איך הוא לא קיים את המצווה של לבנות את המקדש? האם הוא פחד ממשהו? פחד מגויים? מי יגיד לו מה לעשות? יש גויים בארץ ומכלים אותם, מה הבעיה? מה מפריע? מי שחושב שיש כאן שאלה של פחד, אז הוא לא מבין כלום. הוא לא יודע מה זה נקרא אדם שהשם איתו. אדם שהשם איתו לא מפחד מכלום. לא מפחד מהמוות. לא מפחד מטריליארדים של גויים. אז למה הם לא בנו את בית המקדש? יש כאן שאלה הלכתית וגם עבודת השם מוסרית שכדאי לנו בעזרת השם להתבונן, השם כבר יכוון אותנו שלא ניקשר חס ושלום. הרמב"ם כותב בהלכות בית הבחירה שמצוות עשה לעשות בית להשם. אנחנו עושים בית לכבוד השם, מה עושים בבית הזה? עובדים בו לפני השם, גם בעבודת הקורבנות וגם בתפילה, כמו שכותב הרמב"ם ספר המצוות עשה כף וגם בעשה ה. יש מדרש תנאים, הרב מביא את המדרש הזה, עובדהו בתורתו עובדהו מקדשו, ללכת שם להתפלל בו ונגדו, כמו שאמר שלמה המלך עליו שלום מלכים א' פרק ח' ובדבר הימים ב' פרק ו'. גם מחידלא דרשב"י שמות כ"ג כתוב ועבדתם את השם אלוהיכם עובדהו בתורתו עובדהו במקדשו. גם הכסף משנה בהלכות תפילה פרק א' הלכה ג' מביא משנת רבי אליעזר, ואותו תעבוד עובדו בתורתו עובדו במקדשו, כלומר להתפלל מכו. מכאן לומדים שכל אדם בעולם צריך לכוון את הפנים שלו והלב שלו לבית המקדש. אז זה מצווה שמקיים אותה תמיד. אם באדם שם לב ונזכור בכל תפילה ותפילה שהוא מתפלל לחפש את הכיוון של בית המקדש ולכוון שהלב שלו והרצון שלו מצייר כאילו הוא שם, וזה מה שהוא חושב, זה מה שהוא רוצה ומשתוקק, אז הוא מקיים את המצוות עשה הזאת של עובדהו במקדשו. אבל עדיין, זה רק חלק מהמצווה, עיקר המצווה זה לבנות ממש בית מקדש, אז מה המפריע לנו לקיים את המצווה הזאת? אז יש כאן כמה תירוצים. תירוץ אחד, אפשר לומר שבאמת אסור לבנות בית מקדש ממש בפועל. יש חיוב גמור לעשות את כל ההכנות לבית המקדש. מי שיכול לחפש את התכלת, כמו שיעקב אבינו עשה, כתוב שיעקב הכין להם את התכלת, הכין להם עצי שיטים, שיש אנשים צדיקים בדורנו שהכינו אבנים למזבח אבנים שאין בהם שום פגימה כחגירת הציפורן, אבנים כמו חלוקי נחל. יש סיפור נורא עם הרב ברוח הקודש, סיפור שאי אפשר לספר אותו עכשיו, על אותם האבנים. לעשות כל דבר מתוך תפילה. אין דבר שתשרה בשכינה בלי תפילה. אז ההכנות לבית המקדש, כל דבר שאדם עושה הוא מקיים את המצווה. אבל יכול להיות שלבנות בפועל אנחנו צריכים נבואה מאת השם. יש בספרי ראי י"ב כתוב כי מן המקום אשר יבחר השם אלוקים, ושכנו תדרשו דרוש על פי נביא. יכול תמתין עד שיאמר לך נביא, תמוד לומר ושכנו תדרשו ואתה שם. דרוש ומצא ואחר כך יאמר לך נביא. וכן עשה דוד שנאמר תהילים קל"ב, בכור השם לדוד כה ונותו אשר נשבע להשם. אם אתן שנת לעיני אלף הפרית עד אמצא מקום להשם משכנות לאביר יעקב. דוד מצא, אבל הוא לא עשה עד שבא הנביא, שנאמר בשמואל ב' כ"ד י"ח, ויבוא גד אל דוד ויאמר לאמור ביום ההוא, ויבוא גד אל דוד ויאמר ויאמר לו עלי הקם להשם מזבח בגורן ארם ליבוסי. וגם דברי הימים ב' פרק ג' פסוק א' כתוב, אחר שלמה לבנות את בית השם בירושלים, בהר המוריה אשר נראה לדוד אביהו. אנחנו רואים שלבנות בפועל, אנחנו צריכים נבואה מאת השם שמותר. אתה לא יכול לבנות בית להשם בפועל, מתי שעדיין אנחנו לא זכינו למצוא חן בעיני השם שהוא רוצה, ועכשיו בפועל ממש את עצם הבניין. אבל את כל ההכנות אנחנו כן צריכים לעשות. אז זה כבר התירוץ על האבות הקדושים, רבי שמעון בר יוחאי, גאון מווילנה וכל צדיקי הדורות האמיתיים. איך הם לא קמו לבנות את בית המקדש. עוד מעט נראו תירוצים, ובעצם כל התירוצים הם תירוץ אחד. יש עוד תירוץ, על פי הגמרא בסנהדרין דף כ עמוד ב. הגמרא אומרת שלושה מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ. להעמיד להם מלך, למחות את עמלק, ולבנות את בית המקדש. והמצווה היא דווקא לפי הסדר הזה. קודם כל להעמיד מלך. אחר כך למחות את כל זכר עמלק מהעולם, ורק אחר כך לבנות את בית המקדש. הרמב״ם כאן בהלכות בית הבחירה לא כתב את זה, אבל הוא שמח על הלכות מלכים, פרק א' הלכה ב', הרמב״ם כותב, מינוי מלך קודם למלחמת עמלק, והחרטת זרע עמלק קודמת לבניין הבית. כמו שדוד המלך כתוב, ויהי כי ישב המלך לביתו, והשם הניח לו מסביב מכל לבב, ואומר המלך נתן הנביא אנוכי ובשבט הרזים וכו'. לפי זה היום אין לנו נביא. שימנה לנו מלך, אבל אי אפשר למנות מלך רק על פי סנהדרין, נביא, והמלך צריך להניח לו מכל האויבים, ואז לבנות את בית המקדש. אלא אם כן נגיד שאחרי שכבר נבחר זרע בית דוד, אנחנו לא צריכים סנהדרין ונביא למנות מלך. הרמב"ם שם כותב, אין מעמידין מלך בתחילה, אלא על פי בית דין של 71 זקנים, של 70 זקנים ועל פי נביא. כמו ישוע, שמינהו משה רבנו. הוא בדינו של משה, כמו שאול ודוד שמינה אותם שמואל הרמתי, הוא בדינו. יכול להיות שהכוונה בתחילה זה רק אז, שהיה צריך לבחור את המלך, אבל אחרי שנבחר דוד המלך, אנחנו לא צריכים, אנחנו מכירים את הזרע, טוב, זה בתור פלפול. אנחנו רואים שעזרא הסופר בנה את בית המלך בלי מחיית המלך. אפשר לתרץ ששם היו עדיין נביאים, התגלה להם בברור שזה רצון השם. אבל יכול להיות שבאמת הסדר הזה הוא לא מעכב. מתי שאפשר מתחילים למנות מלך, להחית המלך, לבנות בית המקדש. גם בימי דוד הרי לא מכו את זרע המלך לגמרי לגמרי. ואף על פי כן בנו את בית המקדש. כן. זה תירוץ שני, יש לנו תירוץ שלישי על פי הסמג. הכסף משנה בתחילת הלכות בית הבחירה. נביא את הסמג, וככה כתוב גם בחינוך בסוף מצוות צדיה. אומר החינוך, מצוות בניית בית המקדש נוהגת בזמן שרוב ישראל על אדמתן. וזו המצוות שאינן מוטלות על היחיד, כי אם על הציבור כולן, כשיבנה הבית במהרה בימינו, יתקיים מצוות. מי אמר שהרמב״ם סובר ככה? אז זה כתוב בסוף ספר המצוות של הרמב״ם. הרמב״ם עושה סיכום של כל המצוות, מה נוהג בזמן הזה, מה לא. אומר הרמב״ם ששלושת המצוות, בניין בית המקדש והעמדת מלך והחטאת זרע עמלק, הם חובה על הציבור ולא על כל איש ואיש. ככה כותב הסמג, שמצווה של בניין בית הבחירה לא הגיעה זמנה עד ימי דוד, שהקדוש ברוך שהיה מלך והשם הניח לו מכל איביו. באמת יש לפלפל בזה, מדרש תהילים שוחר טוב סימן י"ז כתוב לא ככה, גם ברמב"ן פרשת קורח במדבר ט"ז פסוק כ"א כתוב שהיו צריכים לבקש את בניין בית המקדש בכל אותם השנים, למעלה מ-400 שנה, כל אחד ואחד עם שופטי ישראל הרואים יכל לבנותו, ככה כותב הרמב"ן, ככה כתוב המדרש שוחר טוב תהילים י"ז, תנא רבי שמעון בר יוחאי, כל אותם האלפים שנפלו במלחמה בימי דוד לא נפלו אלא שלא טבעו בניין בית המקדש. לפי הסמ"ג והחינוך וספר המצוות לרמב"ם שהמצווה רק על הציבור, ואם נגיד שצריך קודם כל דווקא נוסיף שהמצווה דווקא בית הבחירה, קודם כל להקים מלך, להכריע את עמלק, אז שם עדיין לא היה להם מלך או לא הוכרע את עמלק. אבל אפשר ליישב שכל הדברים הם בעצם דבר אחד. מצוות עשה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם זה שאדם יעשה את כל ההשתדלות שהוא יכול לעשות עבור זה. דבר ראשון זה להילחם באויבי השם שמעכבים את בניין בית המקדש. יש הרבה סוגי אויבי השם שמעכבים. כל אחד שהוא מתעסק בזה מתוך מחשבה להגיע אל התכלית של התכליתין של רצון השם שזה בית המקדש. אז כל פעולה ופעולה שהוא עושה היא בעצם קיום המצווה הגדולה והעצומה והנוראה הזאת שהיא תכלית כל המצוות בית המקדש. דבר שני זה להשתדל לשאוף לכיוון של מניעת מלך ולשאוף לכיוון של מחיית עמלק מכל הסוגים ולשאוף לכיוון של קיבוץ רוב ישראל לארץ הקודש וכן להכין את כלי המקדש, את התכלת, הארגמן, כמו שעשה יעקב אבינו שהכין עצי שיטים, גם את התכלת כמו שכתוב בגאוני הש"ס שבת דף ק"ז עמוד א', ככה משמע גם כן במדרש מות רבה ל"ג ח', כל איש אשר נמצא איתו תכלת וארגמן, מאיפה היום תכלת וארגמן? מיעקב אבינו. רואים שהמצווה שייכת תמיד. נכון שבפועל לבנות את בית המקדש לנו בעיה, אנחנו לא יכולים. זה נקרא ביזיון שעדיין יבנה בית והקדוש ברוך הוא לא ישכון בו, מי יכול לקרוא להשם יתברך, בניתי לך בית, בוא תשכון בו. רק דוד המלך לבדו, היה לו קשר ישיר לקדוש ברוך הוא שיכול לבנות. אם אדם יבוא איזה צדיק ויחשוב שהוא כזה צדיק בדרגה של דוד המלך ובונה בית המקדש, זה יהיה חילול שם שמיים שהוא בונה בית המקדש והשכינה לא יורדת לתוכו. ובוודאי שהוא יענה של כך בנשמיה. אם הוא לא אדם בדרגה כל כך או כך גבוהה שיכול לדעת באמת 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 את רצון השם. כל מה שאנחנו לומדים תורה זה רק חתירה אחרי רצון השם. כל מה שאנחנו עומלים בתורה ללא לאות זה לחפש ולחפש 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 מה באמת באמת רצון השם. כמה דרגות על דרגות על דרגות יש בדבר הזה. האדם יכול להגיד אין לי נבואה, אין לנו נביא היום, ואני מבין שזה רצון השם לבנות עכשיו בית המקדש, ודאי מי יכול להגיד כזה דבר חס ושלום. לכן בפועל אנחנו לא יכולים לו בית המקדש. יש סיפור נורא שכתוב בספר סדר הדורות, שבערך 400 שנה אחרי בית המקדש, אחרי חורבן בית המקדש השני, יצא קריאה מהמלכות לבנות את בית המקדש, ובסוף באותה שנה היה צרות ודברים נוראים מאוד 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 עד שהתבטל בניין בית המקדש. זה דבר מפליא מאוד בדבר הזה, הידיעה שמביא בספר סדר הדורות. יש גם מדרש, המדרש אומר שזה מדרשים יותר מאוחרים, שכך היה בימי רבי אחד מהצדיקים שגם כן מספר את הסיפור הזה, שהמלכות המלך קרא אמר להם לפסיקתא זוטרא שיר השירים פרק ח' פסוק ד', השבעתי אתכם בנות ירושלים תאירו ותעוררו. פעם אחת גזרה המלכות הרשעה לבנות בית המקדש, ועלו ישראל המונים המונים עד שעשו עם רב מעט על אנטיפורס, ובסוף חזרו בהם, ביקשו לעמוד עליהם להילחם באותם גויים שמעכבים, ולא הניחם רבי יהושע. אמר להם רבי יהושע, לא דנו שאנחנו חיים בין האומות ושאנחנו עוברים על מה שציוונו בורנו עד שתחפץ גאולה מן השמיים. עד כאן. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא השביע אותנו, שגם אם הגויים ייתנו לנו היתר לבנות את בית המקדש, לא נעשה כך, עד שיהיה לך ברור שהשופט של בימיך יגיד לך, זה סימן מנשמי האמיתי, שיש חפץ מאת השם יתברך בנו, לשכון אצלנו בארץ ובית מקדשו. כנראה שרבי ישוע בהתחלה הבין, שאולי מה שהמלכות רוצה לבנות בית מקדש, אז יש פה משהו, שאולי אחר כך שחזרו בהם, הוא מבין שבאמת זה לא בת קול מאת השם על עת רצון לגאולה, או שרק היה פתח התעוררות מלמטה ולא מספיק התעוררו, ונדחה כבר הרצון, לכן לומר להם שלא ילחמו בארמות ויעזבו ולא יבנו את בית המקדש. בזה אנחנו רואים שהכל מתיישב, אבל מה שהכי חשוב לנו להתבונן כאן, שאברהם אבינו לא היה כמור שהיה הולך ובונה את בית המקדש. השם יתברך ציווה את אברהם אבינו לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. מה זה הארץ אשר אראך? באמת זה הכוונה אל בית המקדש. זה הארץ שלא נגנתה לאף אחד, רק לדוד המלך. זה ארץ עליונה שהיא הולכת ונעלמת. אתהלך לפני השם בארצות החיים. אברהם אבינו כל הזמן היה חוטא אחרי הארץ הזאת, אבל קודם כל אברהם אבינו עשה את עצמו בית מקדש ואת הבדש, את אשתו בית המקדש איתו ביחד, את האוהל שלו בית המקדש, את הבית מדרש שלו בית מקדש, ולא בית מדרש שלומדים תורה שלא לשמה, כדי לברוח מהשם ולהיכנס לתוך התורה, או כדי לחטוף את התורה ולהרחיק אותה מהשם, חס ושלום. לכן אברהם אבינו עכשיו לא נמצא בירושלים, יכול לעשות את זה בחברון, יכול לעשות את זה איפה שהוא רואה שזה רצון השם. גם משכן היה רצון השם, 42 מקומות, 42 מסעות. נכון שזה לא קיום המצווה בשלמות שעשו מקדש ששכנתי בתוכה, אבל זה כל מה שאברהם אבינו עשה. היה אז רצון השם שבית המקדש יהיה כאן ולא נממרה, כל פעם איפה שאברהם אבינו היה הולך. זה מה שכתוב, ואיתה אשל בבאר שבע. מה זה ואיתה אשל? מה אברהם אבינו נתן? איתה אשל, מה זה לשון נטייה? למה דווקא שמה? יש בזה כמה פירושים במדרש. יש לנו חמישה פירושים. פירוש אחד, חז"ל אומרים, אשל זה לשון שאלה. תשאל מה אתה רוצה. רבי יהודה אומר, אשל זה פרדס. תשאל מה אתה רוצה, תאנים, ענבים ורימונים. כך כתוב במדרש שכל טוב, נטע בו כל מיני מאכל. אבות רבי נתן, פרק שביעי, כתוב, כל מה שהפה שואל מצוי בתוך ביתו של אברהם אבינו, שנאמר ואיתה אשל. זה פירוש אחד. אז כל מה שהיה צומח באדמה הוא נתן בשביל להביא כל סוגי דברים שהאדם רוצה, שיוכל למלות כל חפצו ורצונו, העיקר להודות לעלה לקדוש ברוך הוא אחר כך, הרבחה האחרונה. פירוש שני זה רבי נחמיה, רבי נחמיה אומר, מה אברהם אבינו נתן? אתה פונדק, שאל מה תשאל, עיגולה, קופר, יין, ביצים, דהיינו בשר, עופות ודגים ויין. אז כבר לא רק מהצומח אלא גם מהבשר, דגים, עופות וגם יין. פירוש שלישי זה רבי עזר אבשרבו דבר סימון, אשל זה סנהדרין. אברהם אבינו נטע סנהדרין, הוא שם את הסנהדרין שמה, כמו שכתוב, ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה. מדרש אגדה פרשת וירא כאן כתוב, רבנן אמר אשל, שהוא עשה גם אכילה, גם שתייה וגם נביאה, שהיה מלווה כל אחד ואחד. במדרש שיר השירים רבה, סימן א', פרשה ו', כתוב, וישא ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר שבע. לכאן הלך לקוץ הרזים שנטע אברהם בבאר שבע, שנאמר ואיתה אשל בבאר שבע. גם מדרש האגדה כתוב, אשל ממש, שממנו נעשה בריח התיכון, ויעקב אבינו הורידו למצרים כשירד לשם. אנחנו רואים שאברהם אבינו הוא נטע את אותם הרזים. אשל, הוא נטע הרזים למשכן. לפי זה יוצא שכל הפירושים הם בעצם שורש אחד. אברהם אבינו היה לו מטה מיוחד. כתוב במדרש שבשעה שהשם יתברך גירש את אדם הראשון מגן עדן, נתן בידו מטה. המטה הזה עבר והגיע הלאה הלאה עד שהגיע לאברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, הגיע ליוסף, הגיע ליהודה, אחר כך ליוסף, ומיוסף הגיע עד יתרו, ומיתרו הגיע למשה רבנו. המטה הזה הוא היה פלאי, אפשר לעשות בו הרבה. אפשר לטעת אותו באורח, כמו שבעירה של מרים אתה משקה בו עץ וגודל מיד באותו יום מוציא פירות ופירות מיוחדים, ככה המטה הזה זה בא מגן עדן, יש בו כוחות מעל הטבע של העולם הגשמי הזה. הוא משתנה לחלקים רבים, יוציא ממנו פירות ומיני מגדים רבים ועצויים. אם מפרט נגיד של אברהם אבינו היה את בעירה של מרים, אז הוא משתמש גם במטה וגם בבאר של מרים, ואברהם אבינו הולך למדבר שממה והופך את זה לגן עדן, כמו שעם ישראל במדבר, בכל מקום שמלכו כתוב בתוספת המסכת סוכה פרק ג', שהמדבר נהפך להיות גן מלא עצים, מלא מעיינות, מלא נהרות שהיו הולכים מספינה לספינה, משבט לשבט, ממשפחה למשפחה, הכל היה מלא מלא עצים, כל סוגי העצים היה להם שם. ככה אברהם אבינו היה עושה, לוקח את המקל שלו ביחד עם בירה של מרים, והיה מקדש שם שמיים בכל העולמות. והיו באים מכל קצוות תבל לראות את הפלא הנפלא מאוד של האילן הזה, איך עץ אחד קטן יבש הולך ומתפשט ומתרחב להיות סוכה גדולה על כולם. זה עצמו כמו חצר של בית המקדש, יוצאים ממנו גם כן כל מיני פירות ומגדנות ואולי גם עופות. בבית המקדש כתוב שלמה מחתה מגדים של זהב שהיו מוצאים פירות, נגמר במד אף למצאת עמוד ב', אברהם אבינו היה מרכבה לשכינה, או אם אצל שלמה המלך היה ככה כל שכן אצל אברהם אבינו, רק הטעם של הפירות האלה היה שם דבר בכל הארצות, כולם היו משתוקקים לזכות לאכול מאותם פירות, מאותם מגדנות של אברהם אבינו. ונמצא שהאילן עצמו והייתה אש הזה, גם אכילה, גם שתייה וגם לינה, אוכלים ממנו, שותים מהחלב שיוצא מפירותיו, או מהיין שגודל מהכרמים שלו, וגם ישנים בצילו וגם מטיילים בו, לכן האילן עצמו נקרא אשל. אם אלה זה הפירוש במדרש שהייתה אשל סנהדרין, כמו שבית המקדש מצווה להושיב סנהדרין, כך עשה אברהם אבינו. ואפילו שבצעירותו של אברהם אבינו הוא לא זכה לזה, היה צריך לטרוח, לבקש ממון, להקים אוהלים, לקנות צאן, ולהכין ולטעת אילנות. הנה אחרי הרבה שנים המטה שהיה בידו פרח בשלמות, ובאו כל העולם אליו מעליהם. הוא לא צריך ללכת ולקבץ, יש כבר שם דבר, אברהם אבינו נעשה מרכבה לשכינה, מעכשיו כולם באים אליו. זה פרשת השבוע, וירא אליו השם בלוני ממרא. אפילו מלאכי השרת צריכים לבוא אליו, כל שכן כל העולם כולו. עד היום הוא טרח, מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא מברך אותו בכל מכל כל, ויכול לשבת בביתו, וכל העולם רוקד ומסתובב סביבו, וככה הולך ומקדש שם שמיים. כל העולם משתוקק לראות מה זה הטעם של הפירות האלה, מה זה הריח של הפירות האלה, אבל לא כל אחד זוכה, מגיעים לשם, וקודם כל צריך לטבול מעבודה זרה, האילן מתקפל מעליהם, אין סוכה, אין כלום, היו מסכימים לטבול ולשום מעבודה זרה, בשביל שלזכות ליהנות מאותו זיו של אילן. כמו שכתוב בזוהר, פרשת וירא דף קב עמוד ב, אומר הזוהר, בואו ראה, אברהם אבינו היה מתאר את כל העולם, מהכל, מהצד של עבודה זרה, מהצד של הטומאה, כל מי שבא אל אברהם ושרה היה טהור מהכל. בואו ראה, אברהם נטע אילן בכל מקום שהיה הולך לשם, ולא היה הולך קרוי בכל מקום, רק בזמן שהיה גר בארץ ישראל. ובאותו אילן היה לו סימן, מי נאחז בקדוש ברוך הוא, מי נאחז חס ושלום בעבודה זרה. מי שנאחז בקדוש ברוך הוא, היה אילן פורס ענפיו ומכסה על ראשו ועושה צל מעליו. מי שנאחז חס ושלום בצל עבודה זרה, היה אילן מתעלה וענפיו עולים למעלה. ואז היה עובדי אברהם ומזהיר אותו, ולא זז משם עד שנאחז באמונתו של הקדוש ברוך הוא. עוד דבר, מי שהיה טהור, האילן מקבל אותו. ומי שהיה תמה אילן לא מקבל אותו. אז ידע אברהם היה מתאר אותם במים. אומר הזוהר, מעיין מים היה תחת אותו אילן, ומי שהיה צריך טבילה, מיד המים עולים אליו לרמז לו, וענפי אילן עולים מעליו. אז ידע אברהם שהוא תמה וצריך טבילה מיד, ואם לא היו מתייבשים המים, הוא לא ראוי אפילו לטבול, ואז צריך לדעת שצריך להישמר 7 ימים לפני כן. ואפילו בשעה שהזמין את המלאכים בהורי, אמר להם ישענו תחת העץ כדי לראות ולבדוק אותם, כי באותו אילן היה בודק את כל בני אדם. אומר הזוהר, מה הסוד שהאילן הזה? זה סוד עץ החיים. בואו ראה, כשחטא האדם הראשון, חטא בעץ הדעת טוב ורע וגרם מוות לעולם. ומה כתוב? פנשתח אדו ולקח גם עץ החיים, וכשבא אברהם התקין את העולם עם אילן אחר שהוא עץ החיים, והודיע את האמונה לבני העולם. וזה מה שכתוב, הייתה עד כאן הזוהר, בזה מובן מה זה והייתה אשל בבאר שבע, שרק בבאר שבע הייתה הנטייה יפה יפה, כמו שאומר הזוהר, שבחוץ לארץ הנטייה לא הייתה עולה שם. מה זה באמת האילן הזה? אולי זה ענף קטן מעץ החיים שהיה מתקפל כמו קרש יבש, ורק כשהיה מגיע לידי מי שראו לו בזמן שראוי, היה פורח ועולה יותר ויותר ויותר ויותר. ואולי מזה גם באמת יעקב לקח את הארזים של המשכן, שמזה נעשה בריח התיכון. ולאורו של אותו מטה יעקב אבינו יושב בבית שם עבר ולומד, וגם בבית לבן, כשהיה בלילות, יושן בשדה, שהיה מתייבש עליו המים, כולו היה קפוא. הייתי ביום חלה ניחורי וקרח בלילה, אבל את עיקר המטה השאיר בידו נתנו ליוסף. ראינו גם כן נטיעה שחז"ל אומרים שיתרו נטע אותו בגינה שלו. יש מדרש בראשית רבתי פרשת ואחרי זה כתוב גם פרקת רבי אליעזר פרק מ', רבי לוי אומר, המטה שנברא בין בין השמשות נמסר לאדם הראשון בגן עדן, הוא מסר אותו לחנוך, וחנוך לנוח, ונוח לשם, ושם מסרו לאברהם, אברהם ליצחק, ויצחק ליעקב, ויעקב הורידו למצרים, מסרו ליוסף בנו, שכתוב אחד על אחיך, זה המטה. כשמת יוסף נשלל ביתו, וניתן בפלטירין של פרעה, והיה יתרו אחד מחרתו במצרים, וראה את המטה באותות עליו, חמד אותו בו, ולקח אותו ונטעו בתוך גן ביתו, ואז נתקע באדמה ולא יכל להזיז אותו. עד שבא משה לארץ מדיין, נכנס בגן של יתרו, וראה את המטה, קרא את האותות שהיו כתובים עליו, ושלח ידו ולקחהו, וירא איתו ויאמר, זה האיש אשר עתיד לגאול את ישראל למצרים, לפיכך נתן לו את ציפורה ביתו. והיה משה רואה באותו מטה את צאן של יתרו, והיו פרים ורבים עד מאוד, ולא שיקל אתם חיית השדה. והיה נראה כתוב אומרת כצאן קדושים, ובו הביא, במטה הזה הביא 10 מכות על מצרים, בו בקע את הים, והוא המטה אשר הוציא פרח ויצא ציץ. זה דברים נפלאים. כבר נחזור לשאלה. למה רשב"י הקדוש ויחידי הדורות לפחות שוודאי לא פחדו משום דבר בעולם, למה הם לא בנו את בית המקדש? לפי מה שאמרנו הכל מובן, רשב"י כל מה שהוא למד התורה שלו הייתה חתיכת בית המקדש, כל פעולה ומעשה שלו בעולם היה איך להכין את בית המקדש. הוא לימד מה זה בכלל לרצות את השכינה, מה זה שזה בכלל החובה, אדם בכלל לא בכיוון הזה, התורה שלו בכלל, יש אדם שרוצה את זה בתור עם הארץ, גם בכלל לא מבין מה התוכן שבזה. בבואות צדיקים הסבירו, אריה הקדוש, הבעל שם טוב הקדוש, ועוד, מה העומק של העומק של הדברים, שאדם באמת יחיה את הדברים ויבין אותם. מי בכלל זוכה לחפוץ ולהקדיש את כל החיים שלו לזה, זה מן דחר שמה. כל אחד חושב שהוא מן דאמר, והוא, והרב שלו, והרב שלו, והוא, והרב שלו, והרב שלו, והוא, וכל, מי בכלל מרגיש שזה כל החיים שלו להמליך את הקדוש ברוך הוא, זה לא דבר. השתיקה יפה מאוד, רשב"י לא פחד, רשב"י עשה את זה, אבל למה הוא לא קם בנה את בית המקדש בפועל? רשב"י יכל ברגע אחד לקום להשמיד את כל הרומאים, ברגע אחד לקום לעשות ניסים אותות ומופתים, רשב"י לא פחד מהם, רשב"י פחד ממשהו אחר, רשב"י פחד מהלשון הרע של יהודים ערב רב שותפיו של עמלק. על זה רשב"י בעצמו לא יכול. זה הדבר היחיד שרשב"י פחד. מי שנלחם ברשב"י זה השטן, והשטן רשב"י לא מפחד. אם השטן רשב"י יכול להסתדר, השטן אוהב את הצדיקים הגמורים והשלמים, השטן חבר שלהם וידיד שלהם. השטן גם רוצה לעשות רצון השם, ויש אנשים שהם יותר מושחתים מהשטן, השטן קודש קודשים לעומתם. זה לא בדיחות, זה אמת ממש. יש חלק אחר שנקרא עמלק. הוא הדבר הכי גרוע בעולם, והכוח הזה הוא אבן יבשה. יש אנשים רעים וקשים, יהודים שלכאורה צדיקים, לכאורה ולכאורה, אבל הם בעלי לשון הרע באמת, מרוע לב. אין להם שום ביקוש אמיתי לקום ולחפש ולבקש את האמת. בגלל שהם רוצים לשמוע רע, הקדוש ברוך הוא מזמן להם לשמוע רע. יש בחירה. והשטן, העמלק, החלק הרע שברע שבשטן, רוקד בקרבם, והם נותנים את כל הכוח של עמלק. אז אין בית מקדש עד שימחה עמלק מהעולם. מזה רשב"י פחד. מזה הגאון מווילנה פחד. גם בדורו של הגאון מווילנה אותו דבר. הגאון מווילנה במקום שיעשו אותו עטרה לראשם. בוודאי שהיה דיבורים, ככה זה בכל הדורות כולם. אוי לו למי שהולך להיות שותף של עמלק, אוי לו ואוי נפשו. זה יותר גרוע מהשטן, השטן לעתיד לבוא יקבל תיקון, השטן יחזור להיות מלאך קדוש כבתחילה, השם שלו ס"מ מ' וא' ול', וקדוש ברוך הוא מוציא ממנו את המם ונהיה ס"א ול', מם זה העניין של המיטה, מפח חוזר להיות מלאך קדוש, מי שהפך אותו למם, למיטה, זה מה שה... זה בסך הכל שחווה קיבלה את הלשון הרע שהנחש דיבר על הקדוש ברוך הוא, וזהו, כבר קיבלה לשון הרע, נכנס הלשון הרע, ומפעפע כערס בתוכה ואין לה שקט, וככה האדם הראשון שומע את הקול של חווה, וכבר לא יודעים מה לעשות, במקום לשתוק, במקום לשתוק, במקום להתפלל, ויחל ישועת השם, קמים ועושים מעשה, זה השורש של כל החטאים כולם, זה החורבן של בית המקדש שגם רשב"י לא יכול כנגדו. זה רק אנחנו. וזה מה שאברהם אבינו גם פחד. וזה מה שעיכב את אברהם. אברהם אבינו כמעט הביא את בית המקדש. וגם יצחק אבינו. וגם יעקב אבינו. וגם יוסף הצדיק. כתוב רבי יונתן אייבשיץ. שמה שיעקב אבינו הלך לחרן, הוא הלך לשכב על מקום המזבח. הוא אמר הוא מוכן להיות כפרה. כמו יצחק אבינו למות, למסור נפשו, להיעקד על קידוש השם. הלוואי, העיקר שירד בית המקדש. מה שיוסף הצדיק הלך, וילך עם דותן, לאן הוא הלך בדרך? הוא הלך להר המוריה, להתפלל, להביא את בית המקדש. זה היה כל המטרה. כל מה שמפריע זה אך ורק הלשון הרע. אדם מזלזל בלשון הרע, חושב שהוא צדיק, הוא תמיד חכם, שהוא למד תורה, אבל ברגע אחד הוא יכול להיות השותף של העמלק הכי גדול, רחמנא ליצלן, רחמנא ליצלן. מה קשה לעשות שב ואל תעשה, להיות דומם ולייחל לישועת השם, אפילו רק להתפלל. וזה המשותף לכל אותם צדיקים, רשעים, גמורים, בעלי לשון הרע. הם היו צדיקים כמו בדורות הקודמים, נו, הם בכלל לא צדיקים, רק רשעים, גמורים. מה, התפללת? חיכית לישועת השם? שום דבר, רק אש תבערה בוערת בו עמלק וקם. אוי, השם יתברך ברחמיו ירחמנו, השם יתברך ברחמיו ירשיענו. אין חס שלום כוונה לאף אחד, חס ושלום. מי אנחנו שנדבר, לא רואים ולא כדאים. סך הכל אומרים את הדברים האלה בתור. אולי זה, אולי באמת אנחנו צריכים לחשוב על הדברים האלה, מה זה יראת שמיים, מה זה לפחד מלשון הרע, לא חס שלום לפחד. לא לדון אף אחד ולא לדבר על אף אחד, חס ושלום. השם יתברך רחמנו ויושיענו. תחמם אותנו בדרך, אנחנו מהשאר השלים מרצונו כרצונו יתברך. בכל קרני רשעים תגדע, תאונו קרנות צדיק, אור פניך אמן כן יהי רצון.